בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
איזה כיף לי היום. אני הולכת לדבר על אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, גם כאדם, כאזרח, כיצור בעולם הדיגיטלי, ובעבר כמובן כיועצת אבטחת מידע, כמנהלת אבטחת מידע, וזה איפה המידע שלי מסתובב. ושזה הזמנתי לפה שני חבר'ה מדהימים, נמרוד וגיא מחברת ספקטר איקס, ואני אתן לכם להציג את עצמכם כי אתם יותר טובים בזה ממני.
לגמרי. גיא, אתה רוצה להתחיל?
כן, אהלן, אני גיא, אני מוביל את הפיתוח ואת המוצר בספקטר איקס. יש לי הרבה רקע מאיפה שקרתי את נמרוד במודיעין, שם ראינו הרבה מידע מטייל וצריכים להנגיש מידע ללקוחות, מצד שני צריך לשמור שלא ידלוף. המתח הזה שבין לשמור על הבטחת המידע ולהשתמש בו. אז צברנו שם הרבה ניסיון בזה, מנסים עכשיו להביא את זה גם בשוק של האזרחי בעצם.
מהמם.
כן, אז אני נמרוד, אני המנכ״ל ואחד המייסדים. הכרתי את השותפים שלי עוד בצבא. אחר כך עבדתי בארגון אונליין, בוויקס. שם באמת נתקלתי באתגר הגדול הזה שארגונים מוציאים מידע כל הזמן החוצה לספקים, לשותפים, והיינו צריכים לשמור על ההבטחה שלו, ומצד שני גם לתת פרודקטיביות כבר לעובדים.
נכון, כי זה באמת אחד הדברים שתמיד מטרידים גם אותי כאשת הבטחת מידע. איפה הפער הזה שבין לשמור על ההבטחה מצד אחד, מצד שני לאפשר לביזנס לעשות ביזנס, כי אחרת אני מפריעה וגם קצת מפוטרת וקורונה וזה לא נעים, אז אנחנו בעצם רוצים להגן על המידע ולאפשר לארגונים.
בדיוק.
עכשיו, בואו ספרו לנו בכמה מילים מה זה ספקטר איקס, מה הבעיה בעצם, מה באתם לפתור?
אז באמת, היום ארגונים מוצאים מידע החוצה, וככל שהערוצים הדיגיטליים מתרחבים, אנחנו רואים את זה גם היום חלק מהעבודה מהבית, מידע יוצא מהארגון. וכשהוא יוצא מהמערכות הארגוניות, אנחנו מאבדים בעצם כל שליטה וחיווי, מה קורה איתו. ואז הארגון נדרש גם לשמור על המידע הזה מצד שני. ואנחנו רואים שהיום הטרייד-אוף הוא תמיד כמה הבטחה אתה רוצה למול כמה פגעת בפרודקטיביות. ספקטר איקס בא באמת לתת את המענה הזה, לתת לה במידע לזרום לכל מקום שהוא, בענן, בתחנה, מול השותפים, מול השותפים של השותפים, לשמור תמיד על ניטור ושליטה, ומצד שני שכל אחד יעבוד בכלים שלו, בדרך שהוא רגיל, מבלי להרגיש אותנו.
לגמרי. שזה באמת מאוד מעניין מהגישה שאתם מציגים, כי עד היום יש המון מערכות שנועדו להבטח את התחנה. לצורך העניין, אני לא יכולה להדפיס קובץ רגיש למדפסת או לשמור אותו לדיסק און קי, או לשלוח אותו במייל לאדם שלא מורשה לקבל את הקובץ הזה, שזה נהדר, ואני מאוד בעד הפתרונות האלה, אבל זה לא מספיק, כי לפעמים כשאני צריכה לשלוח לכם מייל, אני צריכה, זה חלק מהצורך העסקי שלי. עכשיו השאלה זה איך אני שומרת על המידע הזה, אחרי שהוא יצא ממני אליכם. ויצא לי לראיין פה כל מיני אנשים, בין היתר בתחום הבריאות, נושא של וואלה, יש הרבה מאוד מטפלים בדרך, מקבלים את המידע, איך אני מבטיחה את פרטיות המטופל once זה יצא ממני?
נכון, אז הרבה פעמים מה שעושים זה אחד משני דברים, או שמנסים לחצום את המקומות שהם רגישים, אומרים, טוב, זה כבר מידע שהוא רגיש מדי, עדיף שלא נוציא אותו מהארגון, וזה לא טוב, זה לא עוזר לעסקים להתקדם.
לא.
בטח שלא במערכות רפואיות, כמו שאת אומרת. והפתרון השני זה, טוב, אני אביא לך אותו, אני אצפין אותו, אני ארוז אותו בצורה מיוחדת, ורק אתה תדע איך לגשת אליו. ואני יודע שאתה שאמור לגשת אליו, תוכל. אבל מה עם הבן אדם שהוא צריך להעביר אליו? הוא לא עובד לבד. יש לו ספקים, יש לו יועצים, עורכי דין צריכים להסתכל על דברים. המידע ימשיך לטייל אחרי שהוא יפתח אותו. ואחרי שהוא פתח אותו, אני כבר לא יכול לשלוט עליו.
נכון.
מעבר לזה, גם היום בתעשייה יש המון שירותי צד שלישי, שירותי ענן וכדומה, שהם לא יכולים לקרוא את המידע ברגע שהוא מוצפן. אז ברגע שהצפנתי, הורדתי את רוב הפרודקטיביות של הארגון היום ולאן שהוא רוצה
להתקדם. זה גם לא עובר. במערכות ההגנה הסטנדרטיות שמלוות את, לדוגמת, המייל, כי זה אחד הערוצים הכי קשים של דלף מידע.
הערוץ הכי נפוץ.
כן. אם אני באה ושמה סיסמה, סתם סיסמה בוורד, שמה סיסמה, בהרבה מאוד מקרים זה בכלל יחסם לי בדרך. סיסמאות בזיפ נחסמות בדרך, אי אפשר להעביר את זה. עכשיו, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים כן לאפשר לאנשים לעבוד, כן לאפשר להם להגן. אז מה בעצם קורה? אוקיי, סבבה, אתם שלחתם לי עכשיו קובץ רגיש, נתפסנו על הדוגמה הרפואית, אז נשאר עם פרטי מטופלים שאני אמורה לשלוח להם משהו. או לנתח את המידע שלהם או כל דבר אחר. מה, איך אתם יודעים מה קורה אצלי?
אז בצורה שהיא, אם נסתכל על זה מלמעלה, מה שאנחנו עושים, אנחנו משאירים תמיד את המידע בארגון. אנחנו לא מחסנים אותו כחלק מהאסטרטגיה, שברגע שהחסנתי אותו, אני גם פגיע. ושואלים את הצד השלישי פשוט, איך תרצה להשתמש במידע? ואנחנו נותנים לו מגוון מאוד רחב של אפשרויות, בין אם זה להוריד לתחנה, או לפתוח את זה בכל שירות שהוא, ובעצם כל פתיחה וכל שימוש במידע עובר מאחורי הקלעים דרכנו, ואנחנו יודעים מי נכנס, איך הוא נכנס, תחת איזה הרשאות הוא נכנס, ובעצם כל הזמן שולטים על אופן הגישה הזה, וכל רגע יכולים לנתק את זה.
יפה. אז בעצם זה שליטה של הארגון, אני בתור מנהלת אבטחת מידע של חברת X, אני צריכה להחליט איך אני מטמיעה את המוצר הזה ומה אני מאפשרת למי. שזה תמיד היה אישו, אגב, בכל המוצרים של הגנת מידע, וכולנו הגענו משם, במוצרים השונים של הגנת מידע, האתגר הכי גדול לארגונים, ואני מניחה שגם אתם נתקלתם בזה, זה איזה מידע יש לי? איפה המידע שיש לי? איזה מידע רגיש, איזה לא רגיש, מי צריך לגשת ומי לא?
נכון.
איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
בעצם אנחנו מבינים, כמו שאמרת, הם רוצים לדעת לאן המידע הולך, והנושא הזה של איך אני רוצה לאפשר ולמי, שזה הכתבת החוקה, הוא בדרך כלל מגיע בשלב הרבה יותר מאוחר, ויש ארגונים שבחיים לא מגיעים לזה, זה עבודה מאוד קשה להגדיר עכשיו את כל החוקה של כל מידע הארגון. אבל הם כן רוצים לדעת מה קורה, הם רוצים להיות יכולים לראות. ואנחנו מלווים את המידע לכל מקום שהוא הולך, כמו שנמרוד אמר, כל גישה תעבור דרכנו, אנחנו נדע, כשניגשו אליו מפלטפורמת ענן או מעמדה זו או אחרת. ורק הטרייס הזה, הידיעה של איפה המידע היה, זה כבר המון המון אינפורמציה בשביל מנהלי האבטחה ובשביל בעלי המידע. וזה כבר יכול לתת להם התמודדות ראשונית, אם אני רוצה שהוא יגיע לשם, לגלות אלה אנשים שבעצם אני עובד איתם, אלה אנשים שלא ידעתי, אבל אני איתם במיטה.
לצורך העניין, האם אני יכולה לראות כמנהלת אבטחה למידע, לראות שאני שלחתי מידע מהארגון שלי לארגון Y, ואז לראות, רגע, מהצד השני זה הגיע לצד השלישי, הרביעי, החמישי, ואז פתאום אני אומרת, רגע, זה בכלל העורך דין שלי, אז הוא דאבל דיפינג, הוא מקבל תשלום גם ממני וגם ממנו?
לגמרי. אנחנו רואים שזו התופעה נורא רחבה. זאת אומרת, אם פעם האיום היה מול הטרד פארטי שלי, מול הספק שלי, אנחנו מבינים שלספק שלך יש ספק, והשרשרת מתגלגלת הלאה והלאה. והמטרה שלנו ומה שאנחנו עושים, זה נותנים לדעת לזרום ומראים לארגון מפה אחת של איפה המידע שלו נמצא. ובעצם יכולים להראות לו, זה הסאפליי צ'יין שלך. אם אלה אנשים שאתה עובד, כך תדע.
שזה בעיניי, כאשת הבטחה, זה יתרון מטורף. עכשיו, מה עם אנשים פרטיים? אני יכולה לתת לכם דוגמה שלפני כמה חודשים, כשהייתי חודשיים בערך, הייתי בסוף תהליך כתיבת הספר שלי, רציתי קודם כל להעביר אותו לקבוצת מיקוד. קבוצת מיקוד זה שלב שהרבה סופרים נעזרים בו, אני חושבת שהוא שלב מדהים, שבעצם לקחתי אנשים מכל מיני אסכולות, גם אנשי הבטחת מידע, גם אנשים שאין להם שום קשר להבטחת מידע, רציתי לראות שהספר עובד, שמה שנקרא שזה מעניין אותם, שזה מצחיק אותם, שזה מרגש אותם, שזה גורם להם call to action לגבות המידע. מבחינתי, אגב, זה הרבה פידבקים שקיבלתי היה, הצפנו את המחשב, החלפנו סיסמה, אמרתי, אוקיי, עובד. אבל עברתי כאן להרבה מאוד אנשים, ויש כאן עניין של זכויות יוצרים. והיה לי מאוד חשוב לשמור עליהם. עכשיו, הדרך הפשוטה של המשתמש הפשוט, או הפשוט פלוס, פשוט טיפה מתוחכם, זה לשים סיסמה ולהעביר את זה הלאה. אני לא יכולה לדעת בשלב הזה אם מישהו מהקוראים החליט לפתוח את זה עם הסיסמה ולשלוח את זה לכל החברים שלו שיראו את זה.
כן, בעצם כשהוספת סיסמה, לא באמת הפכת המידע הזה עכשיו ללא נגיש, אלא יצרת עוד פיסות מידע, עכשיו יש שתי פיסות מידע. והן נעות די ביחד, כי המסמך בא עם הסיסמה. ולכל אחד שרוצה לקרוא את המידע, יש לו את שני פיסות מידע האלה.
וגם יותר מזה, אני בעצם מאפשרת לתרד פארטי, הרי אם אני שלחתי אליך, גיא, שלחתי לך עכשיו, שלחתי לך קובץ מוצפן, ואתה פותח אותו, אתה יכול גם לשמוע אותו בלי הסיסמה.
נכון.
אתה יכול להוריד לי את ההגנה ולהפיץ אותו לאן שאתה רוצה.
כן, בחלק מהמקרים כן. אבל בסופו של דבר, ברגע שיש לי גישה מלאה, כששלחנו את הקובץ, הוא הפך להיות האונר של הקובץ. ושלח לו את הסיסמה, עכשיו גם הוא האונר של הסיסמה, יש לו אותה.
נכון.
שלא עכשיו.
נכון, והוא יכול לשנות אותו, הוא יכול להחליף אותו, הוא יכול להפיץ אותה הלאה, או להוריד אותה לגמרי.
כן.
להוריד את כל ההגנה. וזה נושא באמת מאוד רגיש, גם בעולמות של יוצרים, אנשים יוצרים, גם בחברות, כמובן, כל הנושא של IP, של תוכניות עסקיות, שהמון ארגונים, גם סטארט-אפים קטנים, מתייעצים פתאום עם third party. עכשיו, אותי תמיד אחד הדברים שמפחידים זה מי בטעות שולח למיטל הלא נכונה.
זה קורה לנו הרבה.
קורה לכולם. בעיה נפוצה. ומה קורה עם זה אחר כך? שאלה זה, איך באמת זה מתאים לסטארט-אפים?
אז באמת הדבר שהכי חשוב לנו, ולמדנו את השוק הרבה בשנה האחרונה, זה חוויית המשתמש. בסוף אנחנו מתחברים לכלים הקיימים שגם ככה אתה מוציא מהם מידע, ואחר כך המשתמש שמקבל בצורה מאוד מאוד פשוטה יכול לפתוח איך שהוא רוצה. אז כל הארגונים, כולל הקטנים והגדולים, יכולים להשתמש בטכנולוגיה. בעצם לפתוח את המידע איך שהם רצו, לא לשים לב שאנחנו שם.
שמה זאת אומרת, על איזה כלים אתה מדבר?
אנחנו תומכים היום ברוב כלי הענן, הורדה לתחנה עם כלים בתוך התחנה.
בקלענן אתה מדבר מה? על גוגל, סיילספורס, דברים בסגנון הזה?
בדיוק.
אוקיי.
שלל יוז קייסים. את יכולה לשלוח אליי מהגוגל שלך, אני באופיס, אני אעביר לגיא, הוא יוריד את זה למחשב שלו, הניטור נשמר וכל כניסה מבוקרת, ואנחנו גם שולטים. זאת אומרת, שבכל רגע נתון אם טעית, אפשר למשוך את המידע חזרה.
אוקיי, אז אם אני עכשיו התכוונתי לשלוח לכמה אנשים ספציפיים בחברה, ובטעות רשמתי חברה ועשיתי תפוסת נאטיו. מה אני יכולה לעשות עם זה?
באותו רגע את מזהה את הפתיחה, א', תראי מי נכנס ומי עדיין לא נכנס, ותוכלי לעשות ריווק, את הגישה, וכל מי שגם צופה במסמך בלייב, מתנתק.
שזה בעצם מחייב אותי כל הזמן להיות מחוברת לאינטרנט?
אז זה התמודדנו עם זה הרבה, גם בתקופת הקורונה לאחרונה, ובאמת הצלחנו לעשות חוקה על הקובץ עצמו, שמה קורה אם הוא מתנהג באופליין. החוקה היא יותר מוגבלת, אבל היא, לדוגמה, יש לנו טיימר לדוגמה, שאנחנו יכולים לעשות ולהגביל את הגישה אחרי זמן מסוים, להפעיל עוד פקטורים בדרך, לזהות על המחשב, אם זה באמת המחשב של הבן אדם וכדומה. כן, יש הרבה כלים.
אני חושבת שהקורונה בהקשר הזה שינתה הרבה את התפיסות של ארגונים, בעיקר אולי של ארגונים מאוד גדולים, לגבי היכולת שהם לעבוד מהבית. ואני ראיתי הרבה ארגונים שפתאום מצאו את עצמם בתחילת הקורונה, יוצאים לאייבורי למיניהם, ופיזית קונים, הרי מה, תביאו לי את כל הלפטופים שיש לכם. אתמול הייתי, התקלקלה לי מצלמת הרשת שלי. יש לי מצלמה, יש כמובן גם על הטאב, על הלפטופ, אבל זה לא נוח. אז רציתי מצלמה חדשה. אז בן זוגי עובד ליד חנות מחשבים, אמרתי לו, תקפוץ, תביא לי. גם ידעתי איזה דגם אני רוצה. דגם שבדרך כלל עולה 180, 200 שקלים. הוא חוזר הביתה ואני רואה את הדגם 360 שקלים. מה? למה? מה קרה? זה אמר. הוא שאל אותם, כי הוא גם מכיר כמה עלויות של הדברים האלה. הוא אמר, הספקים שלנו העלו לנו את המחיר, כי פשוט אין. אז אם אנחנו רוצים להחזיק, אנחנו צריכים להתחרות על מחיר. אין. עכשיו, זה מאפשר, פתרון כמו הפתרון שלכם, מאפשר פתאום לארגונים להגיד, אוקיי, סבבה, אני גם לא יכולה לקנות לפטופים בלי סוף, כי זה מצב זמני. אם אני לוקחת עכשיו בנק עם עשרות אלפי המשתמשים שלהם, עשרות אלפי הפקידים שפתאום עובדים מהבית, הם צריכים להגן על המידע הזה.
נכון. כי באמת יש המון פתרונות של endpoint security, כשאתה מכיר את כל העמדות שלך, כשצוות המחשוב שלך מנהל את כל העמדות. אבל עכשיו ברגע אחד שלחו את כל העובדים הביתה, הם עובדים במחשבים שיש להם, אלה שיש להם בבית אולי. ובעצם הם פתאום הופכים להידמות לכל אותם ספקים חיצוניים. כל העובדים שלי הם פתאום אנשים חיצוניים.
הם החוליה החלשה היום בשרשרת. זאת אומרת, עובד מהרשת מהבית והמידע חשוף.
לגמרי. וכמי שמתעסקת אגב המון בגורם האנושי, אני כל הזמן רואה, ובתקופת הקורונה ראינו עלייה דרמטית בכמות אירועי הפישינג, בכמות האירועים שהם לאו דווקא מוקדים בי ורוצים לפגוע בי כמיטל, אלא אירועים כלליים כאלה שמחפשים את מי שינגוס בחכה, מי שיתפס בפיתיון. וזאת בעיה שאנחנו רואים אותה הולכת וגוברת כל הזמן בתקופה הזאת. אז אני חושבת שדווקא פתרון כזה שמאפשר את ההגנה, לפחות שוואלה, הכנסתי את הקרדנשלס שלי, עדיין מישהו חיצוני נכנס. עכשיו, מה באמת קורה במצב הזה? שאני עכשיו, מישהו גנב לי את הזהות, מישהו שהוא גנב לי את השם משתמש סיסמה, נכנס ממחשב חדש.
אז בסוף אנחנו מגינים על המידע עצמו. זאת אומרת, שלא משנה לנו הולך ומי ייכנס אליו, אנחנו שמה. אחד הדברים שאנחנו נשענים עליהם זה מנגנוני אותנטיקציה. אנחנו נשענים על המנגנונים הקיימים בארגון ובעולם. ואז אנחנו מזהים אנומליות. אנחנו מזהים פתאום מאיפה הוא פתח ממחשב חדש, מקפיצים בסוף על המידע הזה, איזשהו ריסק מיטר שבנינו. להבין, פתאום מישהו חדש נכנס, ממדינה חדשה, מדרכיב שאתה לא מכיר, הריסק מיטר עולה, ובכמה קליקים פשוטים אפשר להתחיל להוריד, להוסיף MFA, לעשות ריווק, ושהוא ינסה מחדש, וכן הלאה וכן הלאה.
שזה מדהים, כי היום באמת, זה גם יכול להיות אינדיקציה לארגונים, של הנה, מישהו גנב את הפרטי זהות של משתמש. היום אין שום אינדיקציה כזאת. היום, חוץ מזה שאני סומכת על זה שהמשתמש שלי ידע שהוא נפל בפישינג וידווח לי ואולי יחליף סיסמה, היום אין לי שום אינדיקציה כזאת. רק אם באמת במערכות הניטור מישהו ניסה להיכנס ל-365 מטורקמניסטן. אז זה יקפוץ.
נכון.
זה עדיין לא יעצור לי את המידע.
יותר מזה, ברגע שהוצאת המידע במערכות האלה, אז הוא כבר לא ב-365, הוא בגוגל של גיא. או בסלספורס של הטרד פארטי שלך, ושם אין לך שום כלי לדעת מה קורה איתו. ושם אנחנו נכנסים גם לתמונה.
ואיפה, מה עם החשש של טרד פארטיז? הוא בצדק, שנכון שאתה מנטר את המידע שלך, אבל אתה חשוף גם לסלספורס שלהם, כביכול.
נכון. אז בגלל שתמיד האונר של המידע זה החברה ששלך, היא תמיד תקבל את החיווי הזה. זאת אומרת שכל מי שינסה להיכנס מאקאונט אחר, שהוא לא של החברה עצמה, אנחנו נהיה שם.
כן, וגם אנחנו יודעים שאחוז גדול מאוד מהדליפות, הוא קורה לא ביום שהמידע עבר, הוא קורה חודש אחרי, שנה אחרי לפעמים, כמו נכון. בדיוק היה איזה אירוע עם GE וקנון.
איזיג'ט אתמול, לא צריך ללכת רחוק. 9 מיליון רשומות, אתמול בערב התפרסם, עכשיו אתם יודעים אותה, אנחנו מקליטים את זה, זה אומר שאני אצטרך להעלות את הפודקאסט הזה מהר.
אז בעצם כל המידע הזה שהוא נח, דאטה אינטרסט זה נקרא, הוא מאוד מאוד פגיע ומאוד חשוף, וגם אנחנו יכולים לעזור שם בזה שאנחנו לא מנגישים, לא מעבירים את המידע, אלא מעבירים רק גישה אל המידע. ואם אנחנו שוללים את הגישה שבוע אחרי, המידע לא נמצא שם, הוא לא שם כדי להיגנב. ואם ירצו לגשת אליו שוב פעם עוד שנה, אין בעיה, אנחנו שוב פעם, הגישה, כל עוד היא עדיין מאופשרת, הם יוכלו לגשת אליו שוב פעם לשבוע, שוב פעם ילקח חזרה.
יפה. אז זה בעצם גם באיזשהו מקום, זה מכריח אנשים להיות מאוד מהירים. שזה יפה. אם אני יודעת שיש לי עכשיו שבוע, כמו, אגב, זה מקביל לי בראש, לכל מיני ווי טרנספר למיניהם. שאני יודעת שיש לי עכשיו שבוע להוריד קובץ, אז אני אוריד את הקובץ הזה עכשיו, ואני אקרא אותו עכשיו, ואני אתייחס אליו. זה גם איזשהו יכול להיות מדד גם לפרודוקטיביות אולי.
נכון, נכון. הרבה ארגונים משתמשים בזה, באמת להבין מי פתח, מאיפה הוא פתח, האם הוא העביר את זה הלאה. להתחיל להבין גם את התהליכים העסקיים בתוך הארגון. שזה גם מה שאנחנו רואים הרבה מהלקוחות.
אפשר גם אולי לנטר עם זה סתם. אני כבר קופסת עם רעיונות שלי, יש להבין איזה מידע בכלל משמש אותי. אם אני מזהה עכשיו, נגיד שהמערכת מותקנת לי במשך שנה בארגון, ובמשך שנה יש X פיסות מידע שאף אחד לא נגע בהם, כנראה שהם יכולים להיות בארכייב ולא לתפוס לי מקום בנגישות המיידית.
יותר מזה, המשטח תקיפה שלך פתאום רחב יותר. אז המטרה היא לצמצם כמה שיותר, בטח שיש כמה שיותר ערוצים דיגיטליים וזה חשוף. אז כמה שיותר נוכל לצמצם את משטח התקיפה של הארגון, זה אחת המטרות העיקריות שלנו.
מהמם. מותר לשאול שאלה לא קשורה או קצת קשורה?
בוודאי.
למה סטארט-אפ?
זה אתגר שכולנו נתקלנו בו, ולא מצאנו את הפתרון. ראינו את האתגר. התאגדנו חברים שעבדו פעם ועבדו טוב. אמרנו, בוא ננסה לפתור. הקשבנו הרבה, ולהקשיב ולבצע, זה הפשן.
כן, בסוף זה בעיה שתסכלה את כולנו, כל אחד במקום שהוא היה. אני עשיתי שירות עתודה, הייתי לא מעט שנים בצבא, וכל הזמן ניסיתי לדחוף באמת את ה... בוא לא נחסום את המשתמשים, בוא ניתן להם את מה שהם צריכים, כי הם ימצאו את הדרך, הם יעבירו את זה לדיסק, הם יעשו משהו. ונמרוד ניגש אליהם מתישהו, ובאמת אמר לי שיש לו רעיון בנושא הזה, וישר קפצתי על זה. אני רוצה לאפשר לאנשים להתקדם, אני רוצה לעזור. אני מאמין בהבטחת מידע, אבל אני גם לא רוצה לפגוע בעסקים, אחרת זה, הדבר הזה שאני אוהב בחיים לא יתקדם.
לגמרי.
מנגד גם, אני עבדתי בחברה שהיא אונליין, המנטרה הייתה שהבטחת מידע אף פעם לא תפגע בארגון מלהתקדם.
נכון.
אז היינו צריכים למצוא הרבה פתרונות יצירתיים, הכל מתחיל בויזביליות.
אני מניחה שבוויקס הרגישות הגדולה הייתה לכל הפיתוחים החדשים, הם באמת מאוד מגניבים. אני לקוחה מאוד ותיקה של וויקס, מאוד אוהבת אותם, ואת האתרים שהרמתי בכמה דקות, זה באמת... אני התחלתי את הנגיעה שלי לעולם, נקרא לזה הטכנולוגי, ב-HTML. וממש ה-HTML, להרים אתר, שנות ה-90, היה כזה בחיי. ופעם ראשונה שראיתי את וויקס, זה היה mind-blowing מבחינתי. זה היה כאילו, מה, אני מרימה אתר כאילו, והוא גם מעוצב יפה. זה לא רק, כאילו, הוא לא רק עובד, הוא אפילו יפה. זה mind-blowing. אני מניחה שכל הפיתוחים החדשים שהם עכשיו יצאו לא מזמן יחס לבני משהו משנה, עם ממשק חדש, זה המידע הרגיש של וויקס היום.
היום באמת המידע הוא מי את, מה את, מי הלקוחות שנכנסים אלייך.
כן, אבל יש היום כל כך הרבה מתחרים גם לוויקס, שאם אני עכשיו הייתי רואה את כל התוכניות העסקיות של וויקס, וכמובן אני סתם לא תופסת אותם כדוגמה אהובה, אם עכשיו אני מתחרה שלהם ולוקחת את כל התוכניות, החיים שלי טובים.
נכון.
אני לא צריכה להשקיע ב-R&D, זה נורא נחמד.
ואני אפילו אציין מהמחקרים שאנחנו עושים והלקוחות שאנחנו רואים, 60% היום מהדליפות מידע מערבות third party. זה אומר נכון. ש... אגב, והמספרים הלכו ויגדלו. זה אומר שאתה כבר לא תוקף את החברה, אתה תוקף את הספקים שלה.
ואגב, מערבות third party, ואם תבדקו את זה, הם מערבות הגורם האנושי. הרוב זה לא אנשים שבאו להזיק. נכון. אם אני אבוא הרי, אם אני ספק של... דיברנו קודם על וויקס, אני אגיד וויקס, אני לא אפגע בוויקס במודע, הם לקוח שלי, אני אוהבת אותם, הם חברים. אבל אם מישהו יבוא לאחד העובדים שלי, ויעשה לו פישינג, או יעשה לו איזשהו אירוע ממוקד, יכולים להדליף מידע, וזה מה שאנחנו באים למנוע.
נכון.
מגניב מאוד.
תודה רבה.
אני מודה שמבחינתי בדרך כלל אני לא מארחת פה ונדורים. ובמקרה שלכם כן החלטתי לערך ונדור, כי אמרתי, קודם כל, זה מגניב. זה בעיה שכסיסו התמודדתי איתה עם כל כך הרבה כלי DLP, מניע דלף מידע מכל מיני סוגים. אגב, חלקם מצוינים. חלקם באמת אחלה מוצרים, אבל הם לא עונים לי על הצורך. השונה הזה שאצלי לפחות מאוד התחדד בימי הקורונה, שפתאום ראיתי ארגונים, כולל ביטחוניים, שבחיים לא עבדו מהבית, שמצאו את עצמם בחוסר ברירה של לעבוד מהבית. אז זה מאוד חידד לי, ונורא כיף לי שהסכמתם לבוא, כי זה באמת כיף גדול.
שמחים שהזמנת אותנו.
לגמרי, וכיף גדול תמיד לארח סטארט-אפים ולראות את זה, ולראות לאן העולם המדהים הזה של הסייבר מתפתח. אז אני אשאל אתכם בשלוש מילים. לאן אתם רואים את העולם הזה מתפתח?
קודם כל, שהמידע יתחיל לזרום לכל מקום. ואנחנו נתחיל להיות שם בכל המקומות האלה. וזה המטרה היום של כל, לדעתי, לכל ארגון. נתחיל להבין איפה המידע שלו מסתובב.
רק ארגון או גם אנשים?
אז האנשים בסוף הם הגורם, כמו שאמרת, הגורם האנושי הוא הגורם החלש, וכולם צריכים להשתמש. קיבלנו הרבה הצעות לעשות דברים לוואטסאפ וויב לצורך העניין.
בדיוק.
שזה עוד מקום של אפשרויות של דלף מידע. בסוף האנשים מעבירים את המידע.
ברור. אז, כמו שאמרת, גיא, נכון? בסוף יעשו את זה בדרך שנוכל להם.
נכון. ואנחנו רואים ככל שהעולם נהיה יותר ענני, מלא פלטפורמות עולות כל הזמן, ומנדי שנגיד שהם צעירים, הם כבר הם ענקיים, אנחנו רואים רק יותר ויותר מקומות עוד להוציא את המידע, ועוד זה מוסיף נוחות לארגון, זה מוסיף לו פרודקטיביות. ואנחנו רוצים לעזור למנהלי הבטחה, לסיסויים, לעזור לארגון להשתמש בדברים האלה, לא לעצור אותו.
לגמרי. אז קודם כל, כיף נורא שבאתם.
תודה רבה.
ותודה רבה. תודה. ואנחנו עוד נראה לאן זה מתפתח.
זה כיף. תודה רבה.